אנחנו אוחזים בפרק ב' בשער האיחוד והאמונה. ובשיעור האחרון דיברנו על העניין הזה שהאדמו"ר הזקן אומר, שמסביר מהי הטעות של אותם הכופרים. ועל איזה, מה הטעות שלהם, אותם המינים, ומסביר מה זה מינים, כופרים באשגוחי פרוטיס. זאת אומרת, זה לא שהם לא יודעים ומאמינים שיש בורא לעולם. יש בורא לעולם. אבל שהבורא הזה מעורב כל הזמן בבריאה, את זה הם לא מקבלים. ולהם הוא קורא מינים. והוא התחיל להסביר את ההבדל שבין, במונחים החסידיים שאנחנו כבר קצת רגילים אליהם, ההבדל בין יש מיש ויש מאין. שכל מה שהוא מעשה ידי אדם, או אולי נגיד אחרת, כל מה שהוא לא יצירה אלוקית, זה יש מיש. היכולת לברוא יש מאין היא יכולת אלוקית. יכולת שנמצאת רק, יש כזה ביטוי, בחיק הבורא בלבד. היכולת לברוא יש מאין היא יכולת אלוקית. ואת הנקודה הזאת להבין שבריאת העולם היא יש מאין. וזה לא יש מיש. הקדוש ברוך הוא לא ישתמש באיזשהו חומר גלם ושינה את הצורה שלו. הקדוש ברוך הוא יצר את הכל מההתחלה כשלא היה שום דבר קודם. אין עוד מלבדו. למה זה חשוב לדעת? נראה בהמשך. למה זה חמור להגיד עד כדי כך שמי שכופר בהשגחה פרטית אז קורא לו אדמו"ר הזקן מין? כי מהשגחה פרטית יוצא העניין של ניסים. מהשגחה פרטית יוצא זה שהקדוש ברוך הוא אכפת לו מה שאנחנו עושים. לא כמו אותם אלה שאומרים עזב השם את הארץ. ובהמשך אנחנו נראה שיש עוד טעמים להבנת העניין מדוע זה כל כך חשוב להגיד. זה לא שהקדוש ברוך הוא לא היה יכול לברוא את העולם באופן כזה שמלכתחילה הוא ייתן לו את הכוח להתקיים כל הזמן שהוא רוצה שיתקיים. זה שאנחנו צריכים להבין את המעלה בזה שהקדוש ברוך הוא החליט לברוא את העולם דווקא באופן כזה שהוא לא יסתלק ממנו ושהוא יהיה בתוכו תמיד ויקיים אותו בהשגחה פרטית כל הזמן. הקרבת אלוקים שיש בדבר הזה היא דבר נפלא. אז אנחנו נוחזים כאן שהוא אומר שאותם האנשים הטועים, הטיפשים, שחלים הוא קורא להם, כך מדמין השחלים האלו מעשה שמיים וארץ למה שהוא אמר קודם על כאשר יצא לצורף כלי. כן? הצורף עשה איזשהו כלי, הכלי לא צריך את הצורף יותר. אבל כאשר הקדוש ברוך הוא עושה שמיים וארץ, זה באופן אחר לגמרי. ומה נקודת ההבדל, הוא מסביר, אך תח מראות עיניהם, יש להם טיח על העיניים, העיניים שלהם אטומות, תח מראות עיניהם. ההבדל הגדול שבין מעשה אנוש ותחבולותיו, שהוא יש מיש, רק שמשנה הצורה והתמונה מתמונת חתיכת כסף, כן, הוא דיבר על הצורף קודם, מתמונת חתיכת כסף לתמונת כלי, והם מדמים את זה למעשה שמיים וארץ, שהוא יש מאין, והוא פלא גדול יותר מקריאת ים סוף על דרך משל. מה היה בקריאת ים סוף? שהוליך השם את הים ברוח קדימה זע כל הלילה, ויבקעו המים ונצבו כמו נד. הקדוש ברוך הוא שינה את הטבע של המים, ובמקום הטבע של המים להיות נוזלים, הוא הפך אותם למוצקים. גם הטבע של להיות נוזלים הוא טבע מחודש. ואבנים יש בהם את הטבע הזה שהקדוש ברוך הוא מחדש בהם, יש מעין כל הזמן גם להיות מוצקים.
זה נקרא שינוי טבע, והטבע, שמים הם מתקררים, אז הם נהיים קרח.
כן, אבל הם לא היו קרח, הם לא יצאו מהפריזר של אף אחד, הקדוש ברוך הוא לא העביר פריזר, ההפך, כתוב רוח קדים, רוח קדים היא בדרך כלל חמה, אבל גם לא תגיד שהרוח הזאת ייבשה את הים, לא, הרוח הייתה ביטוי, לגילוי של חסד של הקדוש ברוך הוא, לאיזשהו ביטוי של גילוי אלוקי.
זה היה חם וזה היה כפור, זה היה חידוש.
אני לא חושב שכתוב באיזה מקום שיש דגש על העניין, כתוב שהמים שהמצרים הלכו בהם, הוא הרתיח אותם. זה בבוץ שהם הלכו, בזה שהם הלכו, בני ישראל הלכו ביבשה.
קפאו
שם זה במובן של נקרשו. קפאו שם, זה במובן...
בלי להתקרר.
נקרשו, כן, יהיו קשים.
אבל לא בזכות הרוח, לא הרוח שפעלה את הבקיעה.
הרוח זה שוב, הרוח זה ביטוי, ויולך השם את הים ברוח קדים, ככה כתוב. זאת אומרת שהרוח זה ביטוי גשמי לגילוי האלוקי שעכשיו שורה על הים, וגורם לו את השינוי המסוים הזה. אז הוא אומר, והוא פלא, המושג הזה של יש מאין, הבריאה של העולם שהוא יש מאין, הוא פלא גדול יותר מקריאת ים סוף על דרך משל, שהוליך השם את הים ברוח קדימה, זה כל הלילה ויבקו המים ונסבוק מונדו כחומה, ואילו הפסיק השם את הרוח, עוד פעם, כן, זה הרוח שהיא הגילוי האלוקי הזה, אילו הפסיק השם את הרוח, כרגע היו המים חוזרים ונגרים במורד, כדרכם וטבעם, ולא קמו כחומה, בלי ספק. אף שהטבע הזה במים גם כנברא ומחודש יש מאין. הטבע של המים להיות חוזרים ונגרים, והטבע של המים להיות קשים כאבן באותו זמן, הכל זה חידוש אלוקי, שהרי חומת אבנים ניצבת מעצמה בלי רוח, כשטבע המים אינו כן. אז הטבע של המים להיות חוזרים ונגרים, ככה השם ברא אותם. עכשיו הטבע של האבנים להיות עומדים כחומה, זה גם ככה השם ברא אותם. ופה הרוח הזאת זה ביטוי למהלך האלוקי הזה שהקדוש ברוך הוא הטביע ושינה עכשיו את הטבע בצורה זמנית. וכל שכן וקל וחומר בבריאת יש מאין שהיא למעלה מהטבע. מה זאת אומרת בריאת יש מאין היא למעלה מהטבע? ונס הוא לא למעלה מהטבע. מה זאת אומרת שהוא אומר פה שבריאת יש מאין היא למעלה מהטבע? הרי הוא אמר קודם גם על דברים שהם למעלה מהטבע, נכון? יש טבע של המים להיות ניגרים, וכאן הטבע שלהם השתנה. אבל הוא השתנה בטבע אחר. באופן זמני הם קיבלו טבע של אבנים. זה לא שהיה פה שינוי למשהו אחר לגמרי. כמו שהשם בורא אבנים עם טבע שהם נוקשות, כך הוא בורא את המים בטבע שהם רכים ונוזלים. שעכשיו המים מקבלים את הטבע של האבנים, זה לא משהו שהוא למעלה מהטבע של העולם, כי יש בעולם דברים כאלה שעומדים, אבנים למשל. וכשהוא מדבר על טבע כאן, הוא מדבר על משהו שהוא חוץ למעשה הבריאה בכלל. וזה מה שאומר רבי ניסים גאון, שההבדל בין נס וטבע זה התדירות. כי כמו שהטבע הוא יצירה אלוקית, ככה נס הוא יצירה אלוקית. רק כאשר הטבע הזה מתנהג בצורה תדירה על פי חוקיות שאנחנו הורגלנו אליה ואנחנו יכולים לצפות אותה, קוראים לזה טבע. וכשמשהו בחוקיות כביכול שהכרנו עד היום משתנה, כי באמת אין חוקיות. כי החוקיות היא זה שהקדוש ברוך הוא מהווה את זה תמיד. והחוקיות הזאת נשמרת גם כשהמים משנים את הטבע שלהם. זו אותה חוקיות. אבל זה לא מה שהורגלנו אליו, זה לא מה שצפינו אותו. ולכן אומר הבעל שם טוב, שאם יהיה עוד פעם קריאת ים סוף, זה כבר לא יהיה נס. אחר כך יצטרכו המלומדים לחשב פעם בכמה זמן זה קורה, ואיך זה מתרחש, ואולי יצליחו. אבל הרעיון הוא שנס זה כשזה עוד לא קרה אף פעם. כמובן שנשאלת השאלה, הזכרנו את זה אולי בשיעור שעבר בכמה מילים, למה באמת כשהקדוש ברוך הוא מציג את עצמו לעם ישראל במתן תורה, הוא לא נוהג כמנהג חתנים לבוא עם הבגדים הכי, יפי של, הכי יפים שלהם, וכמנהג מלכים לבוא עם החיילים הכי גיבורים שלהם והשרים הכי גדולים שלהם. מדוע בחר הקדוש ברוך הוא להציג את עצמו לקלה שלו לכנסת ישראל במתן תורה לא בצורה הכי מופלאה שיש? על פי ניגלה כמובן אפשר היה להגיד שזה שהקדוש ברוך הוא יכול לבוא ולהגיד, יבוא, היה בא ואומר, אני השם בורא העולם, טוב, לא ראינו את זה, לא מכירים את זה. אבל כשהקדוש ברוך הוא בא ואומר, אנוכי השם אלוקיך, הוא מדבר אלינו, הוא מדבר אלינו, איך אומרים, בגובה העיניים, הוא מדבר אלינו בנימה אישית, מציג את עצמו בפנינו ולא אומר לנו, תראו כמה אני גדול. לא, תראו כמה אני אוהב אתכם. זה הרבה יותר חשוב. זה הרבה יותר מדבר אלינו. להגיד לנו, תראו כמה אני אוהב אתכם, תראו כמה אני עושה, אני משנה והורס, במרכאות, את הטבע שאני עשיתי. הרי הכלל הוא שהאדם חס על מעשה ידיו. גם אצל הקדוש ברוך הוא יש את העניין הזה, כשמלאכי השרת רוצים להגיד שירה, כשהמצרים טובים בים, אומר להם הקדוש ברוך הוא, מכוח הכלל הזה של חס על מעשה ידיו, אומר להם, מעשה ידיי טובים בים, ואתם אומרים שירה? מה עלה בדעתכם להגיד שירה? זה שהיהודים אומרים זה בסדר גמור, זה הגויים האלה שאיבדו אותם ורדפו אותם והרגו אותם, ועכשיו הקדוש ברוך הוא הורג אותם, אז הם אומרים שירה, מצוין, הוא עושה להם נס. מי שעושה לו נס צריך להגיד שירה. אבל המלאכים, השם לא עשה להם שום נס. בעניין להגיד שירה על שינוי הטבע, שינוי הטבע אצל הקדוש ברוך הוא זה דבר מצער. אז עוד פעם, למה הקדוש ברוך הוא מציג את עצמו לא בדבר הכי גדול?
שהוא ברא את העולם.
הרי למדנו פה שזה נס יותר גדול. נכון שזה נס יותר גדול. אבל הוא מדבר אלינו פחות. התחלת הסיבה על פי ניגלה זה שאין לזה עדים. הוא יכול להגיד, איך אומרים, עד מחר, אני בראתי את העולם. על זה שהוא אומר, הוצאתיכם מארץ מצרים, ראינו! אותו ראינו, בקריאת ים סוף ראינו אותו, ראתה שפחה על הים. הם הכירו תחילה, ילדים הקטנים, הם הכירו תחילה. הוא הכיל אותם כשעל גבם חרשו חורשים, והוא הציל אותם, והוא פתח להם, והוא הלך לפניהם, מכירים אותו. אז הוא מתוודע אלינו באותה נימה אישית. יש לזה חשיבות גדולה הרבה יותר. עצם זה שהוא מראה לנו שהוא מוכן לעבור על מידותיו, דבר גדול מאוד. אז אמרנו שבריאת יש מאין היא למעלה מהטבע והפלא ופלא יותר מקריאת ים סוף. על אחת כמה וכמה שבהסתלקות כוח הבורא מן הנברא, חס ושלום, ישוב הנברא לעין ואפס ממש. אלא צריך להיות כוח הפועל בנפעל תמיד להחיותו ולקיימו. וזה באמת, עכשיו כאן הוא בעצם חוזר למה שהוא אמר קודם, שמי שלא גורס ככה, הוא כופר ושחל. כי בזה הוא בעצם מתנתק. דיברנו בשיעור שעבר על הביטוי הזה של חז"ל, שרוצים להגיד כופר, אז יש להם מין שם יפה כזה, זה נקרא מקצץ בנטיות. מקצץ בנטיות הפירוש שהוא מתייחס לתוצאה בלי להבין שיש משהו שגרם לה. הוא מנתק את העניין מהשורש שלו. המסקנה שלנו מההבנה ומההתבוננות צריכה להגיע לאמונה הזאת שהקיום של העולם הוא דבר רציף. כל הזמן הקדוש ברוך הוא מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. ולכן הוא גם יכול לשנות אותו כשהוא רוצה. אולי בדרך משל, אם הוא הזכיר קודם את הצורף, אז יש אחד כזה שהוא קדר. ראיתם פעם איך עובד קדר? הוא לוקח גוש של חומר, שם אותו על האובניים, זה מסתובב ככה מהר, כל זמן שזה מסתובב והחומר רך, הוא יכול לשנות את זה איך שהוא רוצה. ברגע שהוא עוזב את זה וזה מתייבש, גמרנו. הבריאה של העולם, כמו שאנחנו אומרים בפיוט הזה ביום כיפור, כחומר ביד היוצר, כל הזמן העולם הוא כחומר ביד היוצר, זה כל הזמן הקדוש ברוך הוא יוצר. ולכן כשהוא רוצה לשנות, הוא משנה מיד, כי הוא כל הזמן עושה אותו, זה לא איזושהי מציאות לעצמו. כי ברגע שאומרים שזה מציאות לעצמו, זה פוגם את היסוד של האמונה שאין עוד מלבדו, זה פוגם את היסוד של האמונה שאני השם לא שניתי, ובמילא תוצאה היא כפירה. אז זה בהתחלה נראה כאילו איזשהו מין רף גבוה שהוא מציב לנו לאמונה, את העניין הזה של להאמין בהשגחה פרטית, להאמין בניסים. המשמעות של זה, כשאתה פורט את זה, זה להאמין במעורבות התמידית של הקדוש ברוך הוא בבריאה כל הזמן.
אז מה זה בעצם?
חוקי הטבע זו אכן יצירה אלוקית. וגם כשאתה אומר שהטבע הוא בגימטריה אלוקיים, אתה מיד צריך להזכיר לעצמך שהשם הוא האלוקים. אלוקים והוויה זה לא שני דברים נפרדים, השם הוא האלוקים.
אז מה מפריע פה הניסים? לא הבנתי.
הניסים לא מפריעים, הפוך, הניסים מגלים.
מצטער לעשות ניסים,
לשנות את הטבע. כן, כי הקדוש ברוך הוא קבע סדר, והכלל הזה שהאדם חס על מעשה ידיו, אז כך גם הקדוש ברוך הוא חס על מעשה ידיו, ולכן הכלל שכתוב בדרשות הר"ן שלו, עביד קודש הבריך הוא ניסה למגנה, זה אומר שהקדוש ברוך הוא ברגע שהוא ברא וקבע סדר מסוים, לחינם הוא לא ישנה אותו. וכשהוא משנה אותו, הוא מראה לנו מה סדר העדיפויות שלו. וזה בדיוק הסיבה שבמתן תורה הוא לא מספר לנו בראתי שמיים וארץ וקבעתי את חוקי הטבע, גדול ונעלה ככל שזה יהיה, אלא הוא אומר לנו, אתם יותר חשובים לי, כי בשבילכם אני מוכן לשנות את זה. אז כשנעשה נס לבן אדם פרטי, יש מחלוקת בין חכמים. כמה גדול אותו בן אדם או כמה גרוע אותו בן אדם. שהקדוש ברוך הוא עושה לו נס ומשנה בשבילו את הטבע. ושניהם צודקים, אין מחלוקת. זה שהוא נעלה והוא חשוב, אותו בן אדם שהקדוש ברוך הוא מוכן לשנות בשבילו את הטבע, זה ברור. זה שאומר אותו גרוע, אותו אחד, החכם השני שאומר שהוא גרוע, זה בגלל שהוא הפסיד. כי מי שעושים לו נס, מנקים לו מזכויותיו, כי זה הולך על חשבון משהו.
למה בישראל לא יכול להאמין בלי הניסים? למה הקדוש ברוך הוא בכלל...
אני חושב שהמושג של אמונה הוא למעלה גם מניסים. דיברנו על המושג הזה שהקדוש ברוך הוא אומר לבני ישראל, אנוכי השם אלוקיך, וכותב הרמב״ם, זו מצווה באמונה, המצווה להאמין שבא מהפסוק אנוכי השם אלוקיך, לא קשורה, לא אומרת שתאמין בגלל שעשיתי ניסים. אבל הקדוש ברוך הוא אכן כן התגלה אלינו בניסים כדי להראות לנו שהוא אוהב אותנו, להראות לנו שהמציאות של עם ישראל יקרה לו וחשובה לו, להראות לנו שהוא יותר, נגיד את זה במילים גסות ביותר, הוא יותר גיבור, הוא יותר חזק מהטבע. כי כשבני ישראל, וזה באמת אחד ההסברים שיש בחסידות, למה היה צריך את הנס של קריאת ים סוף? הרי לפי הכלל של עביד קודש הבריך הוא ניסה למגנה, שהשם לא עושה ניסים לחינם, הרי הנס של קריאת ים סוף לכאורה היה מיותר, כי הרי באותה רוח שבה הם ירדו לים, באותה רוח הם עלו ממנו. אז הם עשו כזה פניית פרסה בתוך הים. למה זה טוב? בשביל להטביע את המצרים? כבר דיברנו על זה שהקדוש ברוך הוא מאוד יצירתי ויכול להסתדר עם הגויים בכל מיני צורות שונות ומשונות. אפשר יכול היה להטביע אותם גם בחול. יכול היה סתם היה לקחת להם את הנשמות ולהשאיר אותם פגרים מתים. מה זה לא, זה קשה לו? באותה מידה כמו קריאת ים סוף. קריאת ים סוף היה לטובת עם ישראל. כי כמו שיש כזה מין ביטוי שאומר שיותר ממה שקשה להוציא את היהודים מהגלות, יותר קשה להוציא את הגלותיות מהיהודי. יהודים שהיו משועבדים, 200 שנה ויותר משועבדים למצרים ששלטו בכל העולם והיו מחשפים והיו גיבורים והיהודים האלה שהיו משועבדים כל כך הרבה זמן לא היו יכולים נפשית להיות עבדים לקדוש ברוך הוא. איך אומר רב יהודה הלוי? עבד השם הוא לבד חופשי. כל זמן שאתה לא חופשי אתה לא יכול להיות עבד השם, זה הולך ביחד. כל זמן שאתה מוטל עליך עדיין היראה והפחד והשיבוד למישהו אחר, אז לא חל עליך הכלל הזה של עבדי הם ולא עבדים לעבדים. ולכן מתי הקדוש ברוך הוא בעצם מגיש לנו את השטר הזה לפיראון? בהר סיני. אוזן ששמע בהר סיני, אנוכי השם אלוקיך. בעצם הקדוש ברוך הוא בא ואומר, כן, הנה, זה כאילו מנקים מזכויותיו. זה לא מנקים, להפך, הרווחנו, זו זכות גדולה. אבל התחייבנו לקדוש ברוך הוא פה. נעשינו מחויבים לפרוע את ההתחייבות הזאת של מה שהקדוש ברוך הוא עשה לנו נס. צריך לשלם על זה עכשיו. התשלום זה המצוות שאנחנו עושים. זה להכניס אותנו במחויבות. זה לא שאנחנו מאמינים בגלל הניסים. נכון הוא שבני ישראל שהיו כל כך מסכנים אחרי כל כך הרבה שנים של שיבוד, היו צריכים לראות שהקדוש ברוך הוא מסדד מערכות הטבע, שהקדוש ברוך הוא מטביע את המצרים, שהקדוש ברוך הוא עושה להם את כל הדברים האלה ובעצם מנפץ את התפיסת עולם השגויה שלהם כעבדים, כמשועבדים.
יש בעצם מבדל בין נס לרבים ונס ליחיד?
לכאורה כן, אבל אני לא חושב שזה קשור כרגע לעניין. טוב, אז הוא אומר ככה, אלא מה המסקנה אחרי שהבנו שהבריאה של העולם היא בריאה תמידית, אז צריך, מה המסקנה היא שצריך להיות כוח הפועל בנפעל תמיד להחיותו ולקיימו, והן הן בחינת אותיות הדיבור מעשרה מאמרות שבהם נבראו. ועל זה נאמר, ואתה מחיה את כולם. כשכמובן אומר הרב, אל תקרי מחיה אלא מהווה. מחיה הפירוש שיש להם כבר גוף משלהם, והקדוש ברוך הוא מחיה את הגוף הזה ונופח בו רוח חיים. ולכן הוא אומר, אל תקרי מחיה אלא מהווה. זאת אומרת, יש מאין כל הזמן. דהיינו יש מאין. ומה זה ואתה? המילה ואתה מדברת, ואתה, אמרנו שהקדוש ברוך הוא מהווה את העולם בדיבורו, דבר אלוקנו יקום, כן? הדיבור של הקדוש ברוך הוא, כמו שהוא הביא בתחילת הפרק הראשון, שהדבר השם הזה שבו הוא ברא את העולם ובורא את העולם כל הזמן, אז לכן הוא אומר, ואתה הן בחינת האותיות מאלף ועד תו, וההי, אז א' ות' של אתה, זה האותיות מא' ות', וההי היא ה' מוצאות הפה מקור האותיות, ולכן המילה אתה מבטאת את הבריאה שהקדוש ברוך הוא בורא את העולם על ידי דיבור. כמובן, אל תשאל שה' מוצאות הפה זה שפתיים ולשון ושיניים וגרון וכן, מה זאת אומרת, זה בכלל הקדוש ברוך הוא, הרי אין לו גוף ואין לו דמות הגוף, אז מה זאת אומרת, היי מוצאות הפה? אז זה מה שהוא מקשה, ואף שאין לו דמות הגוף, אז התירוץ, הרי מקרא מלא דיבר הכתוב, וידבר השם, ויומר השם. אז כן, יש מושג כזה של דיבור. מה זה הביטוי הזה של דיבור? למה זה מתייחס? והיא הבחינה הזאת של הדיבור של השם, והיא בחינת התגלות החף בית אותיות עליונות לנביאים, לכן הם נקראים נביאים מלשון ניב שפתיים, שזה עניין של דיבור, שהקדוש ברוך הוא מדבר דרכם, השם דיבר בי מילתו הלשוני וכולו, ומתלבשות בשכלם והשגתם במראה הנבואה, וגם במחשבתם, וגם במחשבתם ודיבורם, כמו שכתוב, רוח השם דיבר בי ומילתו הלשוני, וכמו שכתב האריזל בשער הנבואה, וכן זה, כמו העניין הזה שהדיבור של הקדוש ברוך הוא מתלבש בנביא, וכשהנביא מדבר זה דבר השם, כאין זהו התלבשות האותיות בברואים, כדכתיב בדבר השם שמיים נעשו, וברוח פיו כל צבאם. אז מה ההבדל, שנייה, מה ההבדל בין הגילוי שהקדוש ברוך הוא מתגלה על ידי הנביאים לבין הגילוי שהקדוש ברוך הוא מתגלה בבריאה, שבנביאים הוא מתגלה בצורה גלויה ממש, הוא מדבר ממש אלינו דרך הנביא. שימו דבר השם, ככה הנביא אומר לנו. העולם לא ממש מכריז את זה. מי שיודע לשמוע דרך אגב כן שומע את זה. השמיים מספרים כבוד כל, אומר לנו דוד המלך, הוא כן יכול היה לשמוע. הוא יכול היה להסתכל ולראות שמה רבו מעשיך השם ומה גדלו מעשיך השם, והוא יכול היה לשמוע את השמיים שמספרים כבוד כל. ומי שלא שומע את זה צריך להתבונן, מכיוון שהגילוי האלוקי שבא בבריאה, הוא בא מולבש ומוסתר, ולכן זה נקרא עולם מלשון אלם ואסתר. וזה מה שהוא אומר, רק שהיא ההתלבשות הזאת שישנה בברואים, היא על ידי השתלשלות רבות ועצומות, עד שיורדות לעשייה גופנית. מה שאין כן השגת הנביאים, היא בעולם, באצילות המתלבשת בעולם הבריאה, בהמשך עוד בעזרת השם נתייחס גם למושגים הקבליים האלה, אצילות ובריאה ועוד יתר עולמות וספירות וכל מיני מונחים, עוד נדבר עליהם בעזרת השם בהמשך. אבל שני העולמות האלה שהוא הזכיר, אז המושג הזה שנקרא אצילות, זה העולם הראשון מארבעת העולמות של מה שנקרא עולם התיקון, והעולם הזה, עולם האצילות, יש לו מעלות מאוד מאוד מיוחדות שנרמזות בשם שלו, שהוא נקרא אצילות מלשון אצל וסמוך, דיינו שהוא הכי קרוב כביכול, עד כמה ששייך להגיד כזה דבר. קרוב לקדוש ברוך הוא, כמובן לא במקום, אלא קרוב מבחינה ערכית, מבחינה רוחנית, במובן הזה שהקדוש ברוך הוא אומר על עולם האצילות, שכך מובן בעץ חיים, יהיו וחיו אחד, ויהיו וגרמו אחד, הקדוש ברוך הוא מתאחד עם עולם האצילות. למרות שעולם האצילות כבר נברא, כבר נעשה והפך להיות עולם, ולכן כשבקידוש לבנה אנחנו מזכירים את ארבעת העולמות, אז אנחנו אומרים שהוא עוסך, שזה כנגד עולם העשייה, והוא יוצרך, כנגד עולם היצירה, והוא בורך כנגד עולם הבריאה, ואז אומרים הוא קונך כנגד עולם האצילות. למה הוא קונך כנגד עולם האצילות? כי כמו שבפעולת הקניין החפץ אינו משתנה, רק הבעלות עליו משתנה, אבל החפץ עצמו לא השתנה כלל, כך עולם האצילות קודם היה שייך למה שנקרא עולמות האינסוף שלפני הצמצום, הוא היה לגמרי שייך באינסוף, ועכשיו יש מין פעולה כזאת שגרמה לו להיות שייך לעולמות הנאצלים. אבל הוא עצמו לא השתנה, ולכן הוא נשאר בקדושתו ובמעלתו העליונה, ולכן הוא נקרא גם אצילות מלשון אצילי הארץ, שהוא נעלה ביותר. ויש דבר לא פחות חשוב, שהוא נקרא אצילות מלשון ואצלתי מן הרוח אשר עליך, שאומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, ואצלתי מן הרוח, זאת אומרת אותה הרוח שנמצאת אצל משה רבנו, היא יורדת עכשיו ושורה על 70 הזקנים, כך גם עולם האצילות, אותה הערה האלוקית שהייתה בעולמות העליונים לפני ההתהוות של העולם שלנו, היא עצמה יורדת ומתגלה למטה. אז זה מה שהוא אומר, האצילות, שזה עולם נעלה ביותר, העולם הנעלה ביותר מארבעת העולמות של עולם התיקון, ושם נמצאת ההשגה של הנביאים בעולם האצילות, כפי שהיא מתלבשת בעולם הבריאה, ואת זה בעזרת השם אולי נסביר קצת יותר בהמשך. החי עד עינינו, מירינו ורבינו, מלך המושיח לעילום ועד.